נציבי יום, משה בן יהודית, יזכה לקום ממיטת חוליו מהרה, לזכות קבוצת שערי תשובה, סיעתה דשמיה גדולה לקרן ההסעות של מרכז קהילות פז, אמן. לזכות קבוצת שערי תשובה לרפואת מלאכי חיים בן עדן, אמן. לזכות קבוצת שערי תשובה אלעד גרשון בן רחל, רפואת הנפש והגוף, הקדוש ברוך הוא יברכו בירת שמיים, יזכה להיות תלמיד חכם בתורה, ויזכו כל משפחתו לעלות לארץ ישראל הקדושה, אמן. לזכות קבוצת שערי תשובה להצלה ולחזרה בתשובה של כל משפחת טביב ומעודד, אמן. הפלא ופלא, עוד שין חלק ג', שונם. שונם זה מקום קבורתה של האישה הגדולה השונמית. המקום הזה מסוגל לפקידה בזרע של קיימה. בעמק ישראל יש מעיין הבוקע מאבן חלולה, מעליו הר גבוה. בראש ההר יש אוויר נפלא הנושם מארבע כנפות הארץ, ושם הייתה עליית הקיר שבנתה. במקום הזה הידוע בשמו שונם, מקום המסוגל לברכה לילדים, כפי שאלישע ברך אותה. ודבר אלוהינו יקום לעולם, ולכן ברכת הנביא שורה על המקום, ומסוגל להתפלל על ילדים. כך כתב בעל כפתור ופרח. שוע, איש הכנעני שיהודה נשא את ביתו, היה לו אחר מאשר עשיו הרשע. כך כתב רבי שמואל קלונימוס, ובו דברה במדרש תלפיות, אות יוד ענף, יהודה. נמצא כי יהודה היה חתנו של עשיו הרשע. רבי אליהו כהן, בעל מדרש תלפיות, כותב על כך, אם קבלה נקבל, שיהודה לקח את ביתו של עשיו. אף שהדבר קשה מאוד, איך לקח ביתו של מי שהיה מחזיק עצמו עבודה זרה? אבל יש לנו כלל, שאם יש קבלה ביד ריבותינו, שקיבלו איש מפי איש דברים, אין לנו הרהור אחרי זה, זו המציאות וזהו. מה החשבונות? אולי יום אחד יתברר לנו. שועל, נשיכת שועל מזיקה במיוחד, מפני ששיני השועל עקומות. כשהוא שולף את שיניו מבשר הננשך, נתלשות חתיכות בשר. כך מבואר באוצרות הקדמונים בשם רבנו יצחק בן ראובן. שושנה, אדם שחלה במחלת השושנה, יש פריחה כזאת ברגליים מתחת לעור החיצון שתופסת שטחים נרחבים ויורגת תאים. יכולות להתנפח הרגליים, רגל אחת להיות שתי רגליים מרוב הנפיחות של זה, וזה כאבי תופת שמורידים את הרגליים למטה. השם ירחם ויעזור, צריך להשאיר את הרגליים למעלה ב-45 מעלות מספר ימים, ולבלוע אנטיביוטיקה חזקה 850 מיליגרם, ואם תופסים את זה מהר בהתחלה, אז יכולים ככה. בדרך כלל זה נכנס דרך פצעים שיש ברגליים, פתחים כאלה, ואז נכנס, הולכים למקווה, הולכים לפה, הולכים לשם, נכנס שם. מי שנכנס ועושה שם מה שעושה, קוראים לזה שושנה, כי זה נראה אדום, 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 כמו שושנה. מה העצה אם רח על השושנה? שמן שנותר מהכוסיות שהודלקו לנרות חנוכה. כך מובא בשם הבעל שם טוב, הגאון הקדוש מקוצק. אני היה לי, עשיתי את זה, לא עזר. התפללתי לשם כמו שצריך, עוד ועוד ועוד, השם רחם עליי וסילק לי את זה. בדרך כלל זה בא וחוזר, בא וחוזר. לדעות אחרות אין הכוונה לשמן שנותר בכוסיות, אלא לשמן שנותר בקנקן שממנו מזגו לכוסיות. אני לקחתי מהכוסיות. אם זה לפי השיטה השנייה, יכול להיות שזה עוזר. זה לא ניסיתי. שוט מן השמיים. שוט. שאלות ותשובות מן השמיים, חובר על ידי רבנו יעקב החסיד, שהיה עורך שאלת חלום על דברים שהסתפק בהם להלכה. ובספר הזה קיבץ את כל הפסקים שנמסרו לו בחלום. החידה הקדוש בספרו ברכי יוסף סימן תרנד, שמח על דברי שוט מן השמיים להלכה, ואף חזר בו מפסקיו בעקבות מה שראה בשוט מן השמיים. זאת אומרת, החידה הגיעה למסקנה שהפסק הוא כך בכך, ואחרי שהוא ראה מה כתב בשוט מן השמיים, חזר בו מהפסק שלו. עד כדי כך הוא חשיב את הספר באמיתותו. לעומתו, בעל שיבולי הלקט בסימן כנז לא הסכים לפסקיו. משום שאין להשגיח לדברי חלומות, ואפילו חלומו של אדם גדול. יש פה את הסדר איך עושים שאלת חלום. אבל אני לא רציתי ללמד, אז לא אמרתי, דילגתי על זה. שותפות. אם ראית האדם שמזלו הטוב גובר עמו, עשה עמו שותפות. לפי שכל עסק שיש לך עמו, מתברך. ומכל מקום לא ימכור לו דבר, וכן לא יקנה ממנו דבר. שהרי על ידי שמזלו מבורך, ייתכן שאתה תפסיד, כי יעלה לך ביוקר לקנות. או תצטרך, בגלל מזלו, למכור לו בזול, אלא תעשה שותפות עמו, ותהיה שותף במזלו. כך מבואר במסכת בבא בתרא, קופיות בית ובמאירי. שחיטה. היה מקרה, כי הורה בעל שוט הלכות קטנות, חלק א' סימן רמת, כי שחיטת צוואר התרנגולת תהיה כשרה, אך ורק אם ישחטו בו זמנית צוואר תרנגולת נוסף. מעשה שהיה ככה. במקום מסוים נולדו שני אפרוחים מחוברים מן הצד, כמו תאומים סיאמים. והיו ממש כשני תרנגולים, שלהם שני ראשים, שני צווארים וארבע רגליים. וכל אחד היה אוכל בפיו מן המאכל שנתנו לו. רק שהיו לבשר אחד מחמת שהיו דבוקים מן הצד. והורה בעל הלכות קטנות, אם יחיו 12 חודש, אז הם יוצאים מגדר טרפה, ישחוט שני ראשים כאחד, שלא יבוא לידי שהייה. אז זה המציאות שהוא מביא, ששחיטת צוואר התרנגולת תהיה כשרה, אך ורק אם ישחטו בו זמנית את הצוואר של תרנגולת הנוסף. שחיטת אווז. ברמו יורה דעה סוף סימן יוד א' מובא בשם התשבץ. יש שוחטים שנזרים לא לשחוט אבז בחודשים טבת ושבט, אלא אם כן אוכלים מליבו או מהכבד או מהרגליים או מהשומן. שח וחרתי ופלטי, משום שקיימת קבלה שיש שעה אחת באותם חודשים שהשוחט באבז ימות השוחט אם לא אוכל ממנה. אז אם הוא שוחט 100 אבזים, הוא צריך לאכול בכל אחת חתיכה. ואם לא, זה היה בדיוק באותה שעה שיש קבלה שמי ששוחט ולא אוכל מת, אז בלי חיסון הוא מת. שחיקה. אדם שחש שחיקה, תשישות, דיכאון או עצבות, יקדיש מספר דקות מדי יום ביומו, בהם ימנה ויפרט את החסדים שהשם עשה עמו עד עתה. יודה לשם עליהם, ויבקש ממנו שימשיך בחסדיו עמו. תוך פרק זמן קצר ביותר, כוחות שמחה וחיות יציפו את כולו. כך מבואר בספר עצה ותושייה עמוד כמה זה. שחיקת סממנים. הדיבור בשעת השחיקה של הבשמים משביח את הבשמים. מסיבה זו בשעת שחיקתם, אומר הגזבר, הדק היטב, היטב הדק. משום שהדיבור יפה לבשמים. כך מובא ברבנו גרשום קריטות ובבית. לדעות אחרות, לא כל דיבור משביח את הבשמים, אלא רק דיבור שמוציא הבל מהפה, כגון האמירה הדק היטב, היטב הדק. זאת אומרת, אם אתה מוציא הבל, אז זה משפיע על הבשמים. וכן כל שאר התיבות היוצאות מן הגרון, א', עין, ח'. אז אלה מועילים לבשמים. כשדחים במדוחה את הבשמים ומשמיעים מילים כאלה שיוצא מהם ההבל, כמו הדק, היטב, היטב, הדק, אז זה מועיל לבשמים, משביח אותו. שחליים. חכמים זיכרונם לברכה במסכת שבת קוף יוד ג' מספרים על אדם שבתוך מעב גדל צמח. כיצד קרה הדבר? אדם זה אכל אדמה, ולאחר מכן אכל צמח שנקרא שחליים. ונקלטו השחליים באדמה שבתוך מעב, וגדלו שם עד שהגיעו לליבו, וקטחו בלב חור ומת. כמובן שאת זה גילו לאחר מכן. שיטים. השותה מים ממעיין שיטים מקבל תאווה לזנות. כך מבואר במדרש רבה במדבר כף כף ב'. מכיוון שבאו ישראל לשיטים ושתו ממיו, נפרצו בזנות. שנאמר במדבר כ"ה א', וישב ישראל בשיטים ויח אל העם לזנות אל בנות מואב. כלומר, מחמת שישבו ישראל בשיטים, הם נתפתו לזנות אל בנות מואב. מעיין השיטים נמצא בבקעת ירחו, הסמוכה לצוער, שהיא אחת מערי סדום. מעיין זה היה משקה גם את אנשי סדום, ולכן הם היו רעים וחטאים לאדוני. כך מובא במדרש רבה שם. אז אתם רואים, יש סגולה של המים האלה לעורר את האהבה כזאת. כל דבר יש סגולות, לא בקיאים בכל, אבל מדי פעם אנחנו שומעים מה חכמים מגלים לנו. שטן, בכל מקום שאתה מוצא אכילה ושתייה, השטן מקטרג. במה דברים אמורים? אם אין מביאים מלח, אבל אם מביאים מלח, אין השטן מקטרג. כך מבואר במדרש רבה, פרשה למד ח', ובתוספות בברכות מהם א'. שידוכי נוכרים. בספר חבות יאיר, שוט סימן קפה, מובא כי קיימת קבלה בידו מפי גדולים וסכנים, שמי שמתעסק בשטחנות של גויים, לא יצא נקי מזרע שמקדיח תבשילו. זאת אומרת, יצא לו זרע, יצא לו מבניו זרע לא הגון. מאידך, המהרי אסד, בשוט יהודה יעלה חלק א' יורד דעה סימן רש למד סובר, שאף בנישואי גויים יש מצווה, משום שהבורא ברא את העולם שיתרבו בו בני אדם, כלשון הפסוק בישעיה ממה י"ח, לא תוהו וראה לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם שיהיה תוהו ריק, כמו שרוצים המדללים, ימח ויסח שמם, אלא לשבת יצרה, שיהיה יישוב בעולם, שיהיו הרבה הרבה בני אדם. שידוכים. בחור המוצף בהצעות שידוכים, בסוף הוא ינסה לאישה שאינה ראויה לו. שכן אם ינסה לאישה טובה, נמצא רבים מצטערים על ידו. כמו כן, בחורה מוצפת בהצעות שידוכים, בסוף תנסה לבחור שאינו הגון לה. שכן אם תנסה לאיש טוב, נמצא רבים מצטערים על ידה. כך מבואר בספר חסידים סימן שפו. אז בהבנה ראשונה זה קנאים, אם הוא מצליח. הרי היו מספר בנות שרצו אותו והוא לא רצה. ואז אם הוא יצליח, אז זה קנאה. אבל אם הוא ינסה לאישה לא הגונה, יהיו מבסוטיות. או, זהו, מגיע לו, או, טוב שלא נפלנו עם אחד כזה, או, כל מיני. קבלה מפי רבי אליהו לופיאן. משפחה מעוניינת. שאחד מבניה יתארס במהרה, אחד מבני המשפחה יניח בחול המועד פסח את הזרוע שהיה מונח על השולחן בליל הסדר, בתוך הכיס הימני, של חליפתו של הבחור הרווק, ללא ידיעתו. כאשר הרווק ילבש את החליפה, ויגלה את הזרוע בכיס, מובטח לו שעד חג הפסח הבא, הוא יהיה מאורס. עוד קבלה נוספת מפי רבי אליהו לופיאן, אדם הרוצה למצוא את זיווגו מהר ובקלות, יפתח שתי ידיו, יפרוס כלפי השמיים, בעת ברכת כהנים, הנאמרת בראש השנה, כאדם המבקש ירד שפע וברכה על צרכיו. מקובל מבעל הלשם, שזה אבא של הרב אליושי מנוחתו עדן, שהוא אמר למעוקב שידוך, לאחר שלוש פסיעות של עושה שלום, לפני שחוזר למקום, יאמר את המזמור, שיר למעלות אסע עיניי אל ההרים בכוונה. רבים רבים עשו זאת ונושעו. וכך הורה רבי חיים קניבסקי מנוחתו עדן, ובאו דבריו בספר מנחת תודה. זמן ברכת הלבנה הוא עת רצון מיוחדת, לכן יש לאדם לבקש על צרכיו בעת ברכת הלבנה. בעיקר יבקש מהשם שיזמין לו את בת זוגו האמיתית. כך כתב בעל בית יצחק בפרק תוז. אז מוצא שבת אומרים, ברכת הלבנה הרווקים הזכירו. בקף החיים, אור החיים סימן תקה, מובא כי אמירת ברכת הלבנה במתינות ובכוונה, במניין אנשים, מסוגלת למנוע עיכובים במציאת השידוך. שיחת דקלים. כיצד ניתן להאזין לשיחה של הדקלים? בני אדם הבקיאים בה פורסים סדין בין שני אילנות ביום שאין רוח נושבת, ועומדים בין שני דקלים ורואים האיך ינועו חריותיהם. ויודעים בזה כמה דברים. חריות זה הענפים שלהם שנשפלים. כך כתב וערוך. והוא מספר כי אמרו על מר אברהם גאון, שהיה בשנת 1000 לשטרות, שהיה מכיר בשיחת דקלים. שיחת עופות. במסכת גיטין ממה, הגמרא מספרת על רב עיליש שנשבע על ידי הנוכרים, וכלאוהו עם אסיר נוכרי. יום אחד הגיע עורב לקרבתו של רב עיליש בצבח. האסיר הנוכרי ידע שפת העופות. ורב עליש שאל אותו מה הוא אמר העורב. הגוי ישיב, העורב אומר עליש ברח, עליש ברח. כלומר, קיימת כעת הזדמנות לברוח מהשובים מבלי להתפס. רב עליש לא שעה לדברי העורב, מפני שהעורב שקרנו. אולם בינתיים הגיעה יונה הומה. ולאחר שהשבוי הנוכרי פרש בהמייתה, היא הומה, מתכוונת גם היא לומר, עליש ברח, עליש ברח, עשה עליש כדבריה, משום שיונה דוברת אמת. עיינו בפרק של נוח עם העורב היונה. שימושה דאווירה דשדה, קפיצת הדרך על ידי שדים, נקראת בספרי הקבלה שימושה דאווירה דשדה. דהיינו שימוש באוויר של השדים. רבנו חיים ויטל, אותו תגן עלינו אמן, במאמר פסיעותיו של אברהם אבינו, באות עין ה, כתב, יש מי שעושה קפיצות הדרך על ידי שדים, וכאן נמצא לספרי המקובלים הראשונים, על הרב רבי אליעזר מגורמייזה, זיכרונו לברכה, שהיה משתמש בשימוש עד האוויר עד השדה, והיה עושה קפיצת הדרך, שבא מארצו עד מקום הרמב"ן, זיכרונו לברכה, כדי ללמדו חוכמת הקבלה האמיתית. שינה. הזמן ביממה בו גופו של אדם גדל הוא בזמן שהוא ישן. כך כתב הגאון, הצמיחה וגידול האדם הוא בשינה שמסתלקת הנשמה ורוח אינו מחוזק, אז מתחזק כוח הצומח שנשאר לבדו בגוף. ומכאן למדנו על חשיבותה של השינה בתקופת החיים בה גדל גופו של אדם. בספרים הקדושים מובא כי שינה עם בניו הקטנים מועילה מאוד לחלומות טובים ולבריאות הגוף, כך כתבו הגאונים. ראה אוצר הקדמונים פרק קוף קף א' עוד תו. כשאדם נתון בצרה, לפעמים הוא לא מצליח לרדם. ולפעמים הוא יישאב לתוך השינה. כיצד? אדם שנתון בצרה, שיש סיכויים לצאת ממנה, הוא לא יצליח לרדם, כי הוא שקוע במחשבות כיצד לפעול. מה שאין כן אדם שאין לו עוד תקווה, הוא נשאב לתוך השינה. כך מבואר בעל שייך הקדוש על ספר יונה בפסוק מה לך נרדם. שינוי השם. קיימת סכנה עצומה לשנות שם לחולה. כך כתב בעל באר מים חיים בראשית על פי הפסוק ויצר אדוני אלוהים מן האדמה. חלילה לשנות שם אדם חולה אם לא אדם שכל מעשיו כמעט ברוח הקודש. כי שם הנקרא לאדם בעת היוולדו, ודאי רובו ככולו מזדמן מעת הקדוש ברוך הוא, באשר הוא שמו למעלה. והוא חיותו של אדם כל ימיו. אז כל אלה שממהרים להגיד שמות, תוסיף שם, תוסיף שם. יכול להיות שהם מקצרים את חייו. זאת ועוד, השם מורה על המהות. ואם כן, חילוף השם מורה על חילוף המהות. ולזה יחמירו מאוד בשינוי השם. כך כתב בעל נווה שלום, הובאו דבריו במעבר יבוק, בספטי רננות, מאמר ג' יתר על כן, גם המוסיף שם לחולה, ואינו יודע שורש נשמתו, מסכן נפשו ונפש בני ביתו. כך כתב בעל רועי אבן ישראל, עמוד קוף צדיק ג' מידך, בשעת הצורך ובאופן הנכון, שינוי השם מועיל לחולה. כי לפעמים מדיחי גברה מקמי גברה, כמבואר בצדקת הצדיק עוד פי. דוחים אדם מפני אדם. כשמשנים את השם, אז אם הייתה עליו גזרה למות, אז מעבירים את הגזרה למישהו אחר. בדיחי גברה, מקמי גברה. אמרנו שמידת הדין אף פעם לא מבטרת אם נמסר בידה מישהו. ולכן, תשובה וצדקה ותפילה מעבירים את רוע הגזרה. לא מבטלים, מעבירים. קבלת משרה חדשה נחשבת לשינוי השם ומשנה את מזלו של מקבל המשרה מרעה לטובה. כך כתב החתם סופר חידושים בבא קמא סמך ובית. אז זאת אומרת, אם בן אדם יש לו מחלות, צרות, בעיות וכו' וכו', והמליצו לו לשנות השם, אז ראינו שלא כל אחד יכול, צריך להיות קרוב לרוח הקודש וכו'. אז אם הוא יחליף את המשרה לפי החתם סופר, זה נחשב לשינוי השם. שעבוד מצרים, מכל התינוקות שהושלחו ליאור על ידי המצרים, אפילו תינוק אחד לא מת. אלא היאור פלט אותם למדבר, והקדוש ברוך הוא זימן סלע לפיו של כל תינוק שהיה מניק אותו. כך מבואר בפרקי דרבי אליעזר פרק מ"א. יש עוד מקורות, חשבונות, שאף אחד לא מת בעצם מזה. הם טבעו אבל לא מתו. בזמן בו עונו בני ישראל במצרים, ילדי ישראל היו גובהים בקצב כה מהיר, עד שגובה ילד בן שנה היה כמו בן 20. כך כתב רבי אליעזר נחמן פואה, תלמידו של הרמ"א מפאנו, מדרש בחידוש על הגדה של פסח, על הדיבור המתחיל ורב, כמו שנאמר, כמה שנאמר. שיער. שערות האדם ממשיכות לגדול לא רק בחייו, אלא גם לאחר מותו, אם הוא יהיה במקום לח. כך כתב רבנו בחיה, במדבר ובית. בספרים כתוב שחודש לפחות אחרי פטירתו של האדם, שערותה וציפורנה ממשיכות לגדול. ופה לכאורה נאמר, שאם הוא יהיה במקום לח, הם ימשיכו כאילו יותר מחודש. ימשיכו לצמוח. גידול שיער הראש גורם לדאגות. כך כתב על צמח השם לצבי, פרשת נשוא. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, גדל, שיער מגדל דאגה. למה? מה הטעם? השיערות הן מותרות הגוף. ועל ידי שם מגדלם נולד כוח בנפשו לחשוב אחר מותרות עולם הזה. ודואג תמיד ואינו שמח בחלקו. ולכן אין לגדל שיער. ידוע על פי הקבלה, שיער הראש הוא דינים, לכן אנחנו מורידים לגמרי. בשיער הזקן זה רחמים, לכן מגדלים ולא מקצצים. ככל שגדלות השערות, קטנים המוחין. כך מבואר בספר כנסת ישראל, עמוד נון א', שלמה המלך עליו השלום, לא היה לו כי מעט שערות, כי שערות הוא קטנות המוחין. ואצל שלמה המלך כתוב, ויחכם מכל האדם. לכן היה לו מעט שערות וכן הוא האמת. ריבוי שערות מורה על ריבוי תאווה. כך מבואר בתפארת יונתן פרשת נשוא. שיער מורה על מותרות כנודע. כי לריבוי שערות ירבה חמדת המותרות. לכן עשיו היה מלא שערות, מלא תאווה. ואמר על עיתני נא. כתוב מי שמרבה בתשמיש שערות רגליו מרובות, כמו עשיו. על פי שערו של אדם ניתן לזהות מחשבותיו. כך כתב הגאון מבילנה בשיר השירים. עד לחיים הוא גבול המחשבה. מכאן ולמטה מתחיל הדיבור. וידוע שמחשבתו של אדם ניכר מהשיער ליודעים מחוכמת הפרצוף. אז עד לחיים זה מחשבה, ומכאן ולמטה זה הדיבור. שערות הראש נושרות יותר משאר שערות הגוף. כמו כן, שערות הראש מלבינות מוקדם יותר משערות הגוף. הסיבה לכך מובד באבן עזרא ויקרא יוד ג' ממלף. מכיוון שמשתמשים עם הראש הרבה יותר מכל שאר האיברים, ונתייבש שם הלחה, ונושרות השערות שם קודם. אמרנו שאם בקבר יהיה לחות, הם ימשיכו. אבל מרוב שאדם מתאמץ בשכלו, בראשו, בכל, הוא מרבה להלבין, כי מתייבשת הלחה. לכל שערה יש מעיין. כשהוא מתייבש, אז היא מלבינה. שיער לבן או נוטה ללבן משמש סימן לחולשה, תשישות וחסרון כוח. כך מבואר בכלי יקר ויקרא יוד ג' ג'. כל שיער לבן סימן חולשה בגוף. והלבנת שיער האדם לעת זקנתו יוכיח. וכן כל הסוסים הלבנים תשושי כוח. וכן כל כבש לבן אינו טוב כמו צבע של שאר מיני שיער. כי כל מראה לבן מקורו מן הלחה לבנה הגורמת לעצלות. כי כל פעולת כל עצל לא בחיל ולא בכוח. שיק. שיק זה ראשי תיבות, שם ישראל קודש. פעם גזרה המלכות לתת שמות משפחה. לא היה פעם שמות משפחה. פלוני בן פלוני. וגזרה המלכות לתת שמות משפחה. סרב ראש משפחת שיק לתת למשפחתו שם גוי. הוא בחר בשם שיק, שזה מורכב מראשי תיבות שם ישראל קודש. זאת אומרת, הוא נשאר עם השם שלו, שם ישראל קודש, ולא משנה אותו לשם של גויים, שם משפחה של גויים. ולמען לא ישכחו כי השם שיק, הוא בעצם ראשי תיבות, הקפידו בני ישראל לכתוב את התיבה שיק עם גרשיים. שידעו שזה ראשי תיבות. והמהרם שיק הוא מיוצא החלציה של המשפחה הזאת. שיר השירים. כל הרפואות שבעולם, רמוזים וכלולים במגילת שיר השירים. לכן, אדם הזקוק לרפואה או לישועה כלשהי, יכול להיפקד בברכת ישועה ורחמים באמירת שיר השירים. ואם החולה אינו יכול לאמרה בעצמו, בני משפחתו או ידידיו יאמרו בעבורו. כך מבואר במעם לועז שיר השירים בסוף הפתיחה. ובספר דברים נפלאים עמוד קוף יוצן. ויש אומרים שהזמן המסוגל ביותר לכך, מתי לומר את שיר השירים, קודם אור הבוקר. כך מבואר בספר ישועות יעקב. אדם המקפיד לקרוא מגילת שיר השירים בנעימה וזמרה מדי ערב שבת, מובטח לו שימחלו לו על כל העוונות שנכשל בהם באותו שבוע. כך כתב בעל מילתא בתעמא, סימן רצ צדיק ו. שיר של פגעים. מזמור יושב בסתר עליון נקרא שיר של פגעים, מפני שאמירתו מתוך אמונה מוחלטת במה שנאמר בו, משמשת כמסך המגן על האדם מפני כל נזק ופגע. בכוחו של מזמור זה גם להעביר מעל האומר את רוח התומעה ולהצילו מדינה של גהנום. שבועות תדווה ב' שיבולי הלקט קוף קפטט יעבץ בסידורי עמודי שמיים פייטט. שירה ונגינה, על כוחה העצום של הנגינה כתב הגאון, כי רוב טעמי התורה בסודות שירי הלוויים, בסודות תיקוני הזוהר, אי אפשר לדע בלעדי חוכמת הנגינה. ועל ידי הנגינה יכולים בני האדם למות בכלות נפשם מנעימותיה, ויכולים להחיות מתים בסודותיה הגנוזים בתורה הקדושה. כמבואר בספר פאת השולחן, בהקדמה דיבור המתחיל ורבנו הקדוש, הוא היה בקי בנגינה, מאוד הגאון מבין. ההשתוקקות לשירה וזמרה קיימת אצל נשים בעוצמה רבה יותר מאנשים. הסיבה לכך, אומר בי סוחר דוב מבלז, זיכרונו לחיי העולם הבא, משום שמקור השירה הוא בבית המקדש, על 15 המעלות שהיו שם המדרגות. ושם היו עומדים מלוויים ומשוררים. והנה המרחק בין 15 המעלות לבין המקום שבו עמדו האנשים בבית האנשים בבית המקדש היה גדול יותר מהמרחק שבין המעלות למקום שבו עמדו הנשים. ולכן טבע הנשים שהשירה אצלם חזקה יותר. שמיעת שירה ונגינה מאדם רשע, כגון כל הזמרים הפסולים, מחטיאי הרבים, מפריעה לעבודת הבורא. מאידך שמיעת שירה ונגינה מאדם כשר, מסייעת לעבודת הבורא. כך מבואר בליקוטי מוהר"ן ג'. הנה מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו. חוץ מהעוונות של שמיעת הזמרים הפסולים, חוץ התומעה שמחדירים, כי כוח הפועל בנפעל, וחוץ מהאיסור של לשמוע כלי זמר, האנשים גם נהיים מטומטמים, וזה מפריע להם לעבודת הבורא. נוהג העולם, כאשר תינוק בוכה, מרגיעים אותו על ידי שירה. מה הסיבה שזה מרגיעו? מפני שנפשו רגילה לנגינה למעלה. והיא מרגישה עוד הניגון, תרם ומתלכלך בחטב. ואחר כך נשכח ממנו. כך מבואר בספר שומר אמונים, מאמר צהני ורוני, פרק כף. אז כמה חוטאות האימהות שנותנות לילדים לשמוע זמרים פסולים כשהם קטנים להרגיע אותם. קיימת סכנה לשנות ניגונים. כך כתב המהריל. הלכות יום הכיפורים דף מם זן. ואף סיפר שפעם שינה ניגון, ולימים מתה ביתו ביום הכיפורים. והצדיק עליו את הדין באומרו שלקטה ביתו על מה ששינה ממנהג המקום. וכל הזמרים שלוקחים להם כבר מנגינות שקיימות מגדולים ראשונים, והם שנים כאילו לעשות ורסיה חדשה. העונש שלהם חמור מאוד, תשמעו מה כתוב. שירי עגבים. אדם ששר עם נשים שירי תפלות, סופו שיתגלגל בשור. אתם יכולים לראות אותם כבר שברים. כך כתב הריקנטי פרשת כי תצא. זו הסיבה הוא כותב שאסור לחסום שור בדישו. מכיוון שהמשורר עם הנשים מתגלגל בשור. אז די לנשמה שנמצאת בגלגול בשור, ולא להוסיף לצער שלא תוכל לפתוח את פיה. לחסום אותו בדישו, הוא רוצה לאכול. שירת האזינו. כל מה שהיה מאז שנברא העולם, וכל מה שיהיה עד סוף העולם, הכל נמצא בשירת האזינו. כך כתב הרמב"ן, סוף פרשת האזינו. הסוד של שירת האזינו גדול ברם. בלומד שירת האזינו בכל יום, ניצול מאפיקורסות ומדעות כוזבות. כך כתב בעל אגרא דפירקה אות קט"ו. לא רק בלימוד השירה ישנה מעלה, אלא אף בקריאתה. כי על ידי קריאת שירת האזינו, לא יוסר הצלם אלוהים מעליו, ולא יארע לו שום רע בעולם באותו היום כלל. כך כתב בעל יפה ללב, חלק בית אור החיים, סוף סימן א', בשם בעל המתחת בנימין. 60 שנה. חכמים מספרים, במועד קטן כפחת, על רב יוסף שעשה סעודה לחכמי ישראל ביום הולדת ה-60. באר זאת בכך שעתה הוא יצא מחשש עונש קראת, שעונש קראת הוא מיטה בידי שמיים קודם מלות לאדם 60 שנה. על רב אשם מסופר, תראו בשו"ת חתם סופר קובץ תשובות סימן ממדלת, שהוא הספיק לחזור על תלמודו פעמיים, והוא סיים את הפעם השנייה ביום הולדתו ה-60 ונפטר לבית עולמו. שכם. על העיר שכם כתב רש"י בראשית למדזן י"ד, מקום זה מועד לפורענות. בעיר הזו עינו את דינה. שם מכרו את יוסף. בשכם נחלקה מלכות בית דוד. מלכי ישראל שמלכו בשכם החטיאו את ישראל בעבודה זרה, וכתוצאה מכך נחרב בית המקדש. העיר שכם ביסודה היא לא טובה, אומר הגאון רבי חיים פלאג'י מנוחתו עדן, לכן לא זכתה להתיישב על ידי יהודים. הוא מספר על תלמיד חכם שניסה לייסד בשכם יישוב יהודי, בית כנסת בישיבה, ולפתע הלך לבית עולמו. כך מובא בתנופת חיים לגאון רבי חיים פלאג'. שכר לימוד. יש להיזהר במיוחד בתשלום שכר לימוד. קבלה בידי מפי צדיקים, כותב האדמור מקלויזנבורג, שכל מי שישלם שכר לימוד בעין יפה ובזמנו, יעזרהו השם יתברך ויתברך בבנים טובים. וזו הסיבה שרואים לפעמים שאנשים פשוטים זוכים לבנים תלמידי חכמים, וזאת מחמת ששילמו שכר לימוד לבנים כראוי. אפשר להבין את זה, כי זה גורם צער למוסד, כיוון שאם חסר כסף הם צריכים לחטט את הרגליים בחוץ לארץ בשביל להביא כסף להשלים, שיוכלו להחזיק את המוסד. ואז הם מטריחים אותם ומענים אותם. זה פוגע בילדים. אל תחסכו מאומה בכסף המושקע בלימוד הילדים, כי אף פרוטה אינה הולכת לאיבוד. וגם אם הילד זקוק ללימוד פרטי, יש תועלת מרובה להוזיל כספים עבורו. כך אמר הגאון רבי מיכל יהודה לבקוביץ' מנוחתו עדן. הרוצה לשתות יין בליל הסדר, או בפורים, או בכל זמן אחר, וחושש משחרות או מסחרחורות, שימנעו ממנו לקיים המצווה כהלכה, לפני שתיית היין, יבלע כף שמן זית. כך כתב בעל מנחת יהונתן, עמוד טב למד. אז אם יש אישה שיש לה בעל שהוא שיקור, תעשה לו סלט לפני, עם הרבה שמן זית, ואז הוא לא יעשה שטויות. שתיית מים, לפני שתיית יין, מונעת שחרות מופרזת. כמו כן, אכילת חסה, או כרוב, תוך כדי השתייה, גם מונעת שחרות. כך מבואר בספר שבילי אמונה, נתיב רביעי. שלג. הקדוש ברוך הוא שם גבול מקסימלי לגובה השלג, ולכל היותר הוא יגיע לגובהו של אדם בינוני, והסיבה לכך כדי לאפשר חיים תקינים במקומות יישוב. כך אמר הסבא מקלם, בבאר שאין רשות לשלג לחרוג מהגבול שהקדוש ברוך הוא יציב לו בהימה. לכאורה השלג היה יכול לרדת, 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 ולחסות עיר שלמה, לגמרי. עם הבתים, עם הכל. אבל הקדוש ברוך הוא כמו ששם גבול לחול, שם גבול גם לשלג. לכן נשים גם אנחנו גבול לשיעור. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקורא עונג שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שבי שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שבי שבת. שבת שונות.